טוב, רבותיי, אנחנו בפרשת כי תשא. פסוק ג' זה ייתנו כל העובר על הפיקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרה השקל, מחצית השקל תרומה לאדוני. קודם כל צריך לדעת שכל אחד לא מבדילים כאן בין עשיר לעני, מכובד או אדם פשוט או משהו, כולם שווים במחצית השקל, כולם שווים, והשוויון הזה הוא מהותי. למה? כי הרי קונים בזה קורבן ציבור, וקורבן ציבור כולם שותפים באותה מידה. לא יכול להיות שיבוא מישהו עשיר ויגיד, אני במקום כל עם ישראל. אלא כל אחד מיוצג, נאמר, באותה קופה, קונים מהם את הקורבנות ציבור. לכן השוויון הזה. הוא אומר, מי התורם? כל העובר על הפיקודים מבין 20 שנה ומעלה, ייתן תרומת אדוני. אומר רש"י, מבין 20 שנה ומעלה, למה דווקא מגן 20 שנה ומעלה? לימדך כאן שאין פחות מבין 20 יוצא לצבא ונמנע בכלל אנשים. דהיינו, צריך להבין, מה שהופך אותם לשייכות אל הכלל זה השירות הצבאי. השירות הצבאי. גיל 20, למה גיל 20 דווקא? התורה קבעה שגיל 20 הולכים ללכת לצבא. היום הולכים לצבא בגיל 18. למה? גמרת את התיכון, מה אתה עושה?
תלך לישיבה.
למכינה או לישיבה. מכינה מהיום, כנראה כבר הבינו בצבא או במקומות אלה, שגיל 18 זה נער עדיין. ולפעמים בצבא, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה נפשית, לעמוד בכל הלחצים, כל הדברים האלה, זה לא מהתעזות רטאים, זה לא דבר פשוט. אז היום יש את המכינות ואת הישיבות וכל הדברים האלה שהם מוגרים כוחות גם פיזיים וגם נפשיים על מנת להתמודד עם הקשיים של הצבא. אבל מספיק להסתכל לפרשת השבוע, אם היו לומדים פרשת שבוע לא יודע, לא היה להם ספקות מתי צריך לגייס את החבר'ה, באיזה גיל? גיל 20 צריך לגייס אותם, נכון? זה הגיל שכתוב בין 20, בין 18 לחופה, נכון. אבל בין 20 לרדוף. מה זה לרדוף? לרדוף אחרי פרנסה, אחרי אישה, אחרי... בשביל לרדוף צריך לדעת מה? לרוץ! אתה לא יכול... תרתי משמע. אז הגיל הזה הוא לא במקרה. השייכות אל הכלל היא נובעת גם מתוך השירות הצבאי. לא פעם באים כאן חבר'ה מהמחלקות הזרות שבאים ואומרים, אני רוצה אחרי שנה, אני רוצה להישאר בצבא. שואל אותם, למה אתם רוצים להישאר בצבא? אנחנו רוצים להרגיש שייכות אל הכלל. לא באופן תיאורטי, אלא באופן פרקטי, באופן מעשי. זה לומדים מהפרשה שלנו. ועד אבל מי שמתחמק מהצבא, יש לו בעיה. למה? הוא לא משייך את עצמו אל הכלל. ומי שלא משייך את עצמו אל הכלל, זה חיסרון גדול, ולא... זה דבר קשה. זה מה שרש"י אומר. למה בגיל 20? בגיל שולחים לצבא. אנחנו במשניות, חגיגה. פרק ג' כמדומה. אה? לא, פרק... פרק ג' משנה א'. כן. הראינו שיש מדרגות בקדושה, מדרגות בטומאה וכל זה, המשניות כאן עוסקות בדברים האלה. חומר בקודש מבתרומה. מה הדבר יותר חמור? הקודש זה קורבן, כן? שמטבילים כלים בתוך כלים לתרומה, אבל לא לקודש. אחוריים ותוך ובית הספיטה בתרומה, אבל לא בקודש. טוב, בוא נראה למה הכוונה. חומר בקודש שבתרומה, שמטבילים כלים בתוך הכלים לתרומה. מה הכוונה? מותר להטביל במקווה שני כלים טמאים, שאחד בתוך חברו לשם שימוש לתרומה. כמו היום, אתה הולך למקווה לפעמים כוס נדבקת בכוס, ואתה טובל את שני הכלים האלה ביחד. אבל לא לקודש. אין תבילה זו עולה לשני הכלים בשם שימוש בקודשים, ואין לקורבנות, אלא צריכים להטביל כל כלי בשני עצמו. בגמרא מבואר אתה, מפני שהכלי הפנימי מכביד על הכלי החיצוני, ואין המים נכנסים יפה בין שני הכלים. אל כך, החמירו לגבי הקודש, ולגבי תרומה לא החמירו. שמכלל מקום מגיעים שם, מכל מקום מגיעים קצת מים, אז זה מספיק. כאן אבל החמירו. אחוריים, אחורי הכלי יש להם בית קיבול, יש מפרשים, הצדדים החיצוניים של הכלי, יש צדדים הפנימיים והחיצוניים. ותוך הללו של הכלי הוא בית הצביטה, בית האחיזה של הכלי, מה שנקרא ידית בלשון שלנו, יש גורסים בית הצביעה מלשון אצבע, שהיינו מעין שקע בדופן הכלי שמכניסים לתוכו את האצבעות כדי לאכול את הכלי לשתות מתוכו, הרי זה בית קיבול, בית קיבול. בית תרומה, שלושה חלקים הללו של הכלי נחשבים כנפרדים לעניין תרומה, שאם נטמע אחד מהם בתרומה ורבנן, דרבנן, ולא נטמעו שאר החלקים, כגון נטמעו אחוריים במשקים טמאים, שאינם מטמאים כלים אלא מדברי סופרים, ולא נטמע תוך הכלי, ואם תרומה בתוכו, הרי תורה כדי לא מעביר תרומה, וכן לא נטמע בית הצביטה ידית, והוא הדין אם נטמע בית הצביטה, לא נטמעו אחוריים והתוך. כל זה מדובר בתרומה שהיא קלה יותר, אבל לגבי הקודש זה לא ככה. אבל בקודש, אם נטמע אחד מהחלקים של הכלי, אפילו בתרומה דרבנן, כל הכלי טמא לקודש. ואם נטמע אחד מהם בתרומה של תורה, כל הכלי טמא אף לתרומה. יש להבדיל בין תרומה של תורה או של דרבנן. ויש סוברים שאם נטמע תוכו של הכלי, אפילו בתרומה דרבנן, אז גם נטמע כל הכלי אף לתרומה, אלה גם החלקים החיצוניים. הנושא את המדרס, מה זה? מדרס למדנו כבר פעם שעברה. זה כלים שיושבים עליו נוגעים כל הזב, כן. כלי שהזב דרס, הוא ישב, הוא שכב, הוא נשען עליו, כן, נושא את התרומה, מותר לו לשאת תרומה עם המדרס כאחת, שאין הוא נוגע בתרומה, כגון שהנושא בתוך כלי חרת שבידו השנייה, אבל הוא לא נוגע, שאינו מתאמה גבו אלא רק מעבירו, וכיוון שמגבו אז לא מקבל תרומה, ואין גוזרים שמה יכניס את המדרס לעבירו של הכלי, או אותו כלי נקרא מדרס. אבל לא את הקודש, גם כאן מחמירים. בגמרא מבואר הטעם משום מעשה שהיה באחד שהעביר חבית של יין, קודש ממקום למקום, ונפסקה רצועה של סנדלו, שהייתה מדרס זר, ונתעלה והניחה על פי החבית, ונפלה לאוויר החבית, ונטמעה. ואותה שעה אמרו, הנושא את המדרס, לא יישא את הקודש, או אם המעשה היה בקודש, לפיכך לא גזרו אלא בקודש, אבל לא בתרומה. בגדי אוכלי תרומה, מי זה אוכלי תרומה? הכהנים, אף על פי שהם תורים ונזרים מן התומה, מדרס לכהן, מכל מקום תמיים, תומת מדרס, לאוכלי קודשים, עדיין אוכלי הקורבנות. וכבר שנינו מעלה זו במשנה הקודם. לא כמידת הקדוש, הקודש, מידת התרומה, לא כמו שנוהגים בקודש, צריכים לנהוג בתרומה. מדוע בקודש תמיד מחמירים? שבקודש מתיר הבעל לטבול בגד טמא, אם יש לו בו קשר, מתיר את הקשר תחילה, שחושים שמה יהיה הקשר חוצץ בין המים, ולא ייכנסו המים לתוכו. הוא מנגב, אם לחו מנגבו תחילה, לפי שעל ידי הלחות נעשים קמטים בבגד, יש בזה משום חציצה. הוא מטביל את הבגד ואחר כך קושר, ואחרי התפילה חוזר וקושר את הבגד. ובתרומה קושר ואחר מטביל. לא, לא, לא מתחשב בקשר. אם רצה לקשר את הבגד, קושרו ואחר כך מטבילו שהוא קשור, וכל שכן שאין צורך לנגבו לפני התפילה של התרומה, אין חוששים דברים אלה בחציצה, לחציצה. וכן מפרש רש"י. אבל הרמב"ם מפרש אחר. יישר כוח. ייבנה בית המקדש, שכל ההלכות האלה יחזרו. נקיים אותה. אנחנו באורות אמרנו שהאינסטינקט הלאומי, הציבורי, החייתי, וכל ציבור וכל דת וכל תרבות יש לה אינסטינקט קיומי, והם מגינים על עצמם. מגינים על עצמם עדי מלחמת דתות, מלחמת מדינות, מלחמת תרבויות וכל זה. היום יש מלחמת תרבות או לא? כן. מי נגד מי היום?
ישראל מול כל העולם.
תרבות, אני אומר.
הנצרות
מול
האסלאם. תרבות המערב. תרבות המערב. אינטרנט. קולנוע. עניינים. וואטסאפ. כדורגל. כל זה מלחמה. לא שיש שם מישהו שמנהיג אותה, אבל כל תרבות חשה באויב שלנו, מה ככה. לכן נלחמים כאן ב... איך קראת? וואסטאפ. וואסטאפ. כל נלחמות. לא נראה את זה בתוך. אז אמרנו שיש מלחמה. אנחנו בדף נון, פסקה שנייה. כן הדבר הולך בכל הסדרות, בכל המסעים, מלחמת הקיום, עושה את דרכה בעולם החומרי, גם בעולם הרוחני. בעולם הדעות והרעיונות גם כמלחמות. וכל תוקף והכרה פנימית מלמדת היא קבוצות רבים, המון בלתי מלומד, לעמוד על נפשו, נפשם מבחינתם הרוחנית, כשם שהיא מלמדת את התורה הזאת, את פרטי בעלי החיים ואת הקיבוצים האנושיים, מבחינה חומרית, שיש מאבק, מאבק קיומי, פשוטו כמשמעו. כמשמעו. רק אחרי אשר הנטיעות האלה יוצאות אל החיים וחולות מעשים מקברים, באים המדענים, הפילוסופים וכל זה, מנתחים את המצב. אבל יש ניתוח המצב, אבל הם לא יוצרים את המצב. כמו שאומרים היום, יש מי שעושה חדשות, ויש מי שרואה חדשות. אז זה מה שאומר, המדענים וכל אלה, הם לא יוצרים את המציאות. יכולים פרשנות כזאת או אחרת. אבל מי שיוצר את המציאות החברתית והתרבותית זה ההמון, העם, הם רק מנתחים את זה. כן? חוקרי הנפש וטבע העמים ומגלים את חוכמתה של ההכרה האינסטינקטיבית, הטבעית, ההכרה הטבעית, אשר הקדים ההמון ההולך אחר רגשותם לדעתה לפלס על פיה את נתיב חייה. המדע יבשם את הנטיות הטבעיות כפי האפשרי, ייתן להן צורה תרבותית מוסרית. אבל לא יקרן ממקומן, כי זה לא מתחיל מהמדע. זה מתחיל מהנטייה הטבעית, כי העצומות הן ממנו. גם המשפט הצדק על העצומות הן ממנו, הכוונה מהמדע, כן? גם המשפט והצדק על ימינן של הכלל של הציבור, כי הלא הן הן מעמידי החיים הקיבוציים. כל זמן שיש זכות קיום לקיבוץ לאומי וחברתי, באיזה צורה שתהיה, יש לו המשפט להגן על קיומו בכל דבר אשר יבלעהו ובתחבולות יעשו למלחמה. אתן לכם דוגמה, היום לא פעם אנשים באים בגודמיה או בפיידה על מערכת המשפטית. למה היא לא מגינה לחיילים? למה היא לא מגינה? טוב, איפה אתם חיים באיזה בועה? אתם לא רואים שאתם חיים בתוך ג'ונגל? פתאום מגבילים את זה. אז כל הדבר הזה זה ביטוי, אז המוענים באמת אומרים באופן אינסטינקטיבי, טבעי. זה לא בסדר, בשביל מה יש משפט? להגן על העם. זה לא יכול להיות שהמשפט הוא לא יגן על העם. אני אומר, זה לא תמיד, אבל לפעמים זה בא לידי ביטוי. היה פעם איזה, מה, רבין, זכרונו לברכה, אמר את הדבר הזה. שהיו צריכים להניש איזה 1,000 מחבלים או משהו כזה. אז הוא אמר, מה אני אעשה? הבדץ מנהל אותי. לא, זה היה, אז בסוף גירשו אותם ללבנון, אחר כך הם באו אלינו כעס, מוצרות צרורות. כן. המשפט צריך לשרת את האינטרס הקיומי של החברה. אז זה מה שהוא אומר, אם זה לא מקיים, אז החברה כאילו מבטלת אותו, אומרת, זה לא חוק, זה צחוק. עושים מהחוק צחוק. דוגמה, כן. אז גם כאן הוא אומר, המערכות הלאומיות צריכות לשרת את האינטרסים הקיומיים של הלאום. אני לא מרחיב יותר לגבי העניין של הרוח, אבל זה נראה פעם הבאה.